אנחנו בפרק ו' לאומיות ישראל סעיף ד', סעיף ארוך, נקרא אותו קודם כל. מפני הנטייה החומרית היתרה שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. בישראל שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה יתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. אבל פגיעה מפני הנטייה יתרה פוגעת בישראל. ועוד ביותר משאר האומות. מפני חריפות האופי שלו, האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה, והיא קבעה גם כן את תולדותיה באומה באופן המחולל מידות נשחטות רבות. בזמן הבית השני, שהאליליות נחלשה, יצאה הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם, שלא הייתה שום תרופה למחלה, כי אם על ידי שבירת האומה, באופן שלא יהיה לה ימים רבים מה לעשות בעניינים חומיים בכללותה, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה הארוכה, רק לדברים נשגבים ונאצלים. אמנם הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות גם כן מזיקה הרבה, עד שהיא מאבדת את העוד האמיתי מהרוחניות עצמה. ומכל מקום, בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם, כפי מידת הכרח החיים ותאוותיהם, מכל מקום האומה בכללה, לא הייתה לה שום עסק, לא היה לה שום עסק חומרי מאז גלותה. והנה עתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, היא לנו העוד שכבר נתרפה המחלה הכללית, באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה שיח בעניינים חומיים בכללותה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית מוכחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון, וזהו מקור חוצפה של עקבה דמשיכה. מכל מקום, לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת, כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. על כן אך ינוח הסער וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי. בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית שיש בנטייה החומרית, ואת מטרתה הפנימית, או כפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה, ותאבד את סימניה הרעים, ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית, ויגלה עליה הדר נשמתה. זהו סעיף נפלא, כי בזה, בעצם זה סעיף היסטורי רוחני. זאת אומרת, הבנת ההיסטוריה הישראלית, לא על פי תולדות המקרים, כי על פי הבנת העניינים הפנימיים. הנושא המרכזי, האיזון שבין חומריות לרוחניות. זה הנושא של הסעיף הזה. נתחיל. מפני הנטייה החומרית היתרה, שאיבדה את שיווי המשקל לעומת הנטייה הרוחנית, הולכים עמים וקלים. זה כללי. כלומר, זה חוק היסטורי כללי בכל העמים. אם הנטייה החומרית עולה בהרבה על הנטייה הרוחנית, כל עם נופל. זה דבר מובן מאליו. עיקר האדם זה לא גופו אלא רוחו, ואם הגוף גם באופן פרטי וגם באופן קל וחומר אגב, כן? כידוע, כל מחלה כשהיא פוגעת בכלל היא הרבה יותר חמורה מאשר היא פוגעת בפרט. גם ברפואה זה ככה אגב, כידוע. אדם אחד חולה, חולה, אבל חז ושלום, אם זה הופך למגפה, אז זה קטסטרופה. בגלל שזה מקבל עוצמה גדולה מאוד. אם כן, אם הנטייה החומרית בכלל האנושות עולה על הנטייה הרוחנית, התרבותית, זה סוף הדרך. ככה עמים נופלים. כן, כן. ככה עמים נופלים. למשל, האימפריה הרומית. איך היא נפלה? היא שקעה בממתת שערי חומריות. ממתת שערי תומה, זה אותו דבר. שקעה. הם כל הזמן נלחמו. והייתה תרבות, אבל בסוף הם רצו ליהנות מן המלחמות שלהם. לשבת, לאכול, לשתות, למלא את האבות, אז נפלו. זה כללי. זה בכלל העמים. מה בישראל? בישראל, אומר הרב, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. מה פירוש? זאת אומרת, הטבע של האומה הזאת זה איזון דק בין הערכים השונים. לא עזיבת הגוף ולא הפרזת הגוף. לא זה ולא זה. ככה בנו ישראל. ככה הוא בא לעולם. זה המידה האלוקית שבו. כידוע, האלוקות כוללת את הכל. ולכן ישראל כוללים את הכל. רואים את זה בבירור אצל האבות. כפי שקראנו כאן מהמורה נבוכים, שהיה אצלם איזון דק. סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיים. זאת אומרת, ענייני העולם הזה, וקומה ברורה, איתנה של נשמה גדולה. זה הטבע הפנימי של עם ישראל. אבל, אומר הרב, הטבע הפנימי הזה לא תמיד מתגלה. אמנם, זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה היתרה קבועה באופן שאין לה רפואה. זאת אומרת, למה מועיל האיזון הזה? שאצלנו לא יכול להיות שסופית, טוטלית, אנחנו נשקע בחומריות גסה ונלך לאיבוד שם, חס ושלום. כמו שקורה אצל העמים. אצל העמים, כן, אין מעצור. יכולים להיכנס לסחרור חומרי, לשקוע בבור עמוק של גשמיות גסה, בלי מעצור. שום דבר לא יעצור את זה. בעם ישראל יש מנגנון שכשמגיעים לקו אדום, זה נעצר. זה פועל מהטבע המאוזן הפנימי שלנו. זה בנוי על הטבע המאוזן הפנימי שלנו. כן. נכון. זה אותו דבר. זה אותו דבר. אמנם זהו רק לעניין שלא תישאר מחלת הנטייה יתרה גבוהה באופן של הרפואה. אבל, אומר הרב, אל תחשוב שבגלל שיש בעם ישראל באופן פנימי איזון בין גוף לנשמה, שלא יכולה להיות מחלה. יכולה להיות מחלה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל. כן. זאת אומרת, שלפעמים אצלנו יש התפרצות של חומריות לזמן מה. ואז מחלה. כמו אצל כל אדם. מה זה מחלה? אומרים המבינים הגדולים בענייני בריאות האדם, שזה תמיד יצירת חוסר איזון. כשהמשקל, כן, המדויק שבין מצבים שונים וחומרים שונים בגוף, המשקל המדויק הזה הוא פר, אז יש מחלה. אז בישראל זמנית יכולה להיות מחלה. לא רק זה, אלא כשמחלה כזאת מתגלה בנו, היא מתגלה בצורה יותר חמורה מאשר אצל הגויים. שומו שמיים, איך יכול להיות? הרי אנחנו מנגנון, יש לנו מנגנון פנימי של איזון, נכון? אבל הכוחות שלנו זה לא הכוחות של הגויים. חז"ל אמרו, ישראל עזין שבאומות. השם עוז לעמו ייתן. זאת אומרת, אנחנו לא עם עם כוחות סטנדרט רגיל. אנחנו עם עם כוחות אדירים. אם כל הכוחות של עם ישראל היו מתגלים, אי אפשר היה בכלל להסתכל על העם הזה. כמו שאי אפשר להסתכל על השמש, לפחות. יש לנו כוחות אדירים. וכשהכוחות האלה מתגייסים לצד הלא נכון, אז יכולים להתגלות בנו מחלות מאוד קשות. עיין מה שמסופר על תקופת בית ראשון, מה עשו המלאכים שלא הלכו בדרך השם. יש סיפורים שמה מסמרי שיער. קשה להאמין בכלל שדבר כזה היה יכול לקרות בנו, אולי אפילו באנושות. מכל מקום, אומר הרב, אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה פוגעת בישראל, זה יכול להיות. ועוד ביותר משאר האומות. למה? מפני חריפות האופי שלו. הרב כתב את זה במה שנקרא איגרת החינוך, שאנחנו צריכים לדעת שיש בנו, שאנחנו חושבים איך לחנך, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שאצלנו החינוך לא יכול להיות כמו אצל העמים. הנה, יש לנו את זה כאן, בגלל היתרונות שיש בנו, ואומר, ולפעמים גם בגלל החסרונות שבנו. בוא תראו. יסוד האומה, ביחס העתיד שלה, תלוי ביסוד החינוך. כבר נודע מכל חכמי לב, כי התיקון בחינוך הוא תיקון בכל. וזה אומנם נודע לנו מפי הניסיון לכל צדדיו, הרבה יותר ממה שאפשר לדעת מפי השמוע והלימוד. החינוך צריך שיהיה לעולם מתאים עם טבע האומה ואמיתת תכונתה. ובישראל, שאיננו נבדלים הרבה מכל העמים, מבית ומחוץ, במעלות שונות ותכונות נפרדות, ועם זה גם בחולשות שונות וליקויים מיוחדים שצריכים הגנות מיוחדות. אנחנו צריכים לצורך שכלול החינוך תמיד לעמוד על אופיה של אומתנו. זה במאמרי ראייה חלק א', דבר שנקרא דרשה בעת חנוכת בית התלמוד תורה ברחובות, תיבנה ותיכונן, עמוד 229. וכאן כתוב שגם יש מקור נוסף למה שאמרנו עכשיו, באגרות הראייה, חלק א', איגרת צדיק ג'. זאת אומרת, כשזה מתגלה בעם ישראל, נפילה כזאת, זה יכול להיות נפילה מאוד גדולה. אבל פגיעה מפני הנטייה היתרה בוקד בישראל, ועוד ביותר משאר האומות, מפני חריפות האופי שלו. עכשיו, עד עכשיו, זה הסבר כללי על היחס שבין חומריות לרוחניות בעמים. נכון? עכשיו מתחילים היסטוריה. שיעור עכשיו בהיסטוריה. האליליות, עבודה זרה, שפגע בנו כל ימי התקופה הארוכה שעד חורבן הבית הראשון, בזמן בית ראשון, אנחנו נפגענו מן העבודה זרה ששררה בעולם. הייתה ממה היא באה? מה פתאום נחשפנו לעבודה זרה? אנחנו עם מאמינים, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. כידוע, עבודה זרה זה הולך, המתכון של עבודה זרה, כולל בתפריט גילוי עריות ושפיכות דמים. זה תמיד הולך ביחד, זה חייב להיות ביחד, זה אותו תפריט. אז בזמן בית ראשון ידענו שלווה, מנוחה, כסף, זהב, עושר, הצלחה, ברכה, איש תחת גפנו, איש תחת תאנתו. אז כל אחד תפס לו איזה אליל תורן והשתעבד לו. האליליות שפגע בנו כל ימי התקופה ארוכה שעד חורבן הבית הראשון, הייתה תולדה מנטייה חומרית יתרה. והיא קבע גם כן את תולדותיה באומה, באופן המחולל מידות נשחטות רבות. כלומר, כיוון שכבר נחשפנו לעבודה זרה בגלל החומריות היתרה, ברור שעבודה זרה מקלקלת אוטומטית מידות בסיסיות מאוד. לדוגמה, עבודה זרה בדרך כלל מובילה לאכזריות. עבודה זרה היא בדרך כלל מובילה לאי חסד. ועוד כל מיני מידות מאוד גרועות. אמרתי, גילוי עריות, שפיכות דמים, זה הולך ביחד. זה עבודה זרה מולידה. כן. לא. היא קבעה לזמן מה. ולכן, כשאתה קורא מה שהמלאכים עשו ואיך אנשים התנהגו בזמן בית ראשון, אתה פתאום אומר, מאיפה המידות של אברהם, יצחק ויעקב? נכון, נכון, נכון. איפה המידות של... אליהו הנביא אומר למלך ישראל, הרצחת וגם ירשת? אין לך בעיה. גם רצחת את נבות הישראלי, וגם ירשת את כרמו, אין לך בעיה. גם רצחת וגם ירשת. זה בא משם. זה הכל התקלקל. גם רוצח, גם גונב, מלך ישראל. ברור. בזמן הבית השני, זה היה פרק ראשון, בית ראשון. פרק שני, בית שני. בזמן הבית שני, שהאליליות נחלשה, אז החומריות היתרה לא עוררה אליליות. כי כבר בעולם שורר המדע. כידוע, היוונים הביאו לעולם מדע. מדע הוא אנטי עבודה זרה, כידוע. כן, אבל לא הפילוסופים. זאת אומרת, ההופעה של החוכמה, של השכל השיטתי, אנשים אומרים, אתם איזה באתם שאתם בשטויות האלה? שכל. אז כבר אין מקום לליות. אז מה החומריות תחולל? אליליות כבר לא. מה כן? בזמן הבית השני שהאליליות נחלשה, יצא הפגיעה הזאת להיגלות בצורתה של שנאת חינם. מה? זה קרוב. בוודאי. כן. זאת אומרת, שנאת חינם, למה? שלי, שלי, במקרה הטוב שלך, שלך, במקרה הפחות טוב שלך, שלי גם כן. כן, יכול להיות. זאת אומרת, כשאדם מתחיל להיות עשיר, דבר ראשון, הוא שם גדר מסביב לגינה. אחרי זה, כשהוא עוד יותר עשיר, מה הוא שם בגינה? כלב נושך. לא כלב, כלב נושך. בשלב יותר מתקדם, מישהו שיורה לכל מי שמתקרב. שומרים, כן. מישהו שיורה לכל מי שמתקרב. זה חולה, זה הולך ככה. אתם מבינים? אף אחד כבר לא. אינדיבידואליות של שנאת חינם, קיצור. אז זה מה שזה עורר בתקופת בית שני. שלא הייתה שום תרופה למחלה, מה לעשות במצב כזה? הריבונו של עולם לא מצא שום תרופה למחלה הזאת, כי אם על ידי שבירת האומה. באופן שלא יהיה לה ימים רבים, מה לעשות בעניינים חומרים בכללותה, כי כל עוד האומה נשארת בתוך המסגרת שלה, זה ממשיך להתפתח, ונשארה פניית האומה כולה בכל ימי הגולה ארוכה רק לדברים נשגבים ונאצלים. כידוע שיטת הרמב״ם קוראים לזה תשובת המשקל, כלומר כשיש הפרזה בצד אחד התשובה זה להפחיז בכיוון השני, כלומר כיוון שהייתה הפרזה בניצול המסגרת הלאומית לצרכים שהיו שליליים, אז הקדוש ברוך הוא שבר את המסגרת הלאומית והביא את האומה למצב של ניתוק מהעניינים החומריים, ורק רוחניות. בכלל, פרטים פה ושם, היו כאלה שהצליחו להיות עשירים, אבל זה לא המצב הכללי הלאומי. כן. הקשר עם זה שפילוסופיה היא דוחפת את האדם לאינדיבידואליות. הפילוסופיה היא אומרת, כל אחד עם עצמו לעצמו. הפילוסוף המודרני, סרטר, שהיה, לא, הוא לא היה יהודי. המזכיר שלו היה יהודי. לא מזמן נפטר. אבל הוא היה גוי, הוא נחשב לאבי הפילוסופיה האקסיסטנציאליסטית. אז הוא אמר ככה, אני אגיד לכם מה זה הגיהינום. טוב, יש כאלה שיודעים מה זה הגיהינום. הגיהינום זה האחרים. האחרים. אני עם עצמי זה גן עדן. האחרים זה הגיהינום. זאת אומרת, זה שיא, זה הקצה האחרון של הפילוסופיה. פילוסופיה מוליכה לכיוון הזה. הדת, מה הדת של הפילוסופים? הדת שלך. אתה. תקבע לעצמך את הדת שלך. איש איש והפילוסופיה שלו. זה ברור שזה דוחף לזה. לא שמענו שהפילוסופים הצטיינו באהבת הזולת. לא הצטיינו בזה. זה ברור. טוב, אבל נחזור עכשיו לעניין שלנו. אם כן... מה זאת אומרת?
הפילוסופיה זה רוב חכמה. אם הדת שלך זה שלך, אז אני נשאר בשבילי. אז אני גם פילוסופיה, כולם פילוסופיה.
כן, אבל אנחנו, הדת שלנו היא דווקא הכלל. כלומר, בדיוק ההפך. אין לנו שום אפשרות לקיים תורה ומצוות בשלמות בלי הכלל. זה ההפך. אני לא מסתדר עם ההוא. אבל מה לעשות? הוא העשירי במניין. מה אתה עושה עכשיו? בלעדיו אין מניין. אין קדיש, אין קדושה, אין בריחו, אין קריאת התורה, אין ברכת כהנים. אני לא מסתדר איתו.
אנחנו משלימים זה בגלל.
זהו, אז אני זוכר, לא בדיוק ההפך. כן. כן, ברור. את ההיגיון משלו, ודאי. נכון, ברור. הכל סובייקטיב. זאת אומרת, לפי עמדתי. כן, כן יגאל. עוד לא הגענו לזה. עכשיו אנחנו מדברים על זה. אם כן, יצאנו לגלות, וגלות נותקנו מהחומריות כעם, כאומה, והלכנו לכיוון הרוחניות. כן? בית כנסת, בית מדרש, זה מה יש. טוב. עכשיו אומר הרב, אז אם כן, יופי, תגיד מצוין. יש כאלה שבאמת אומרים ככה. באמת הגלות זה היה הרבה יותר טוב. בלי חומריות, בלי גשמיות, כל היום לומדים תורה, וזה מה שיש. אומר הרב, לא, 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 לא. שום הפרזה אינה טובה. כדרכו של הרמב״ם בשמונה פרקים, אין קצה טוב. כלומר, טוב קיצוני הוא לא טוב. אין קצה טוב, אין דבר כזה. לכן, אמנם, זה בדיוק מה שאלת, הנטייה היתרה היוצאת מהשיווי אל הרוחניות, כלומר, בזה שיצאנו בגולה מהשיווי שבין גוף לנשמה באופן קיצוני, אז תגיד, מצוין, רוחניות, 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 מה לא טוב? גם כן מזיקה הרבה, זה לא נכון. כי האדם לא בנוי להיות רק רוחניוס. גם כן מזיקה הרבה, ואתה יודע למי זה מזיק? עד שהיא מאבדת את ההודעה האמיתי מהרוחניות עצמה. הרוחניות נפגעת מזה, שזה רוחניות קיצונית, שהיא הופכת להיות מנותקת מחיים לאומיים ארציים. וזה בדיוק מה שקרה. כן, נכון. למה? בגלל שהכלל הגדול אומר שהתורה מבררת את המציאות, והמציאות מבררת את התורה. יש הרבה דברים בתורה שאולי אנחנו אפילו לא שמים לב, אבל אנחנו מבינים אותם רק כי אנחנו חיים אותם. אם אתה לא חי מציאות מבוססת, איתנה, אתה לא מבין. מבשרי, איך איזה לוקה? אמר רבי המלך, מה זה מבשרי, איך איזה לוקה? משכלי, מנשמתי, מרוחי, מנפשי, מי? לא, לא. מבשרי, שומעת טוב. הפשט ברית מילה. זאת אומרת, אני לא מבין מה זה ברית מילה, אלא בגלל שיש לי ברית מילה בגוף שלי, ואני רואה את הדבר המפליא הזה. מבשרי איך זה אלוקה. אז לכן, אומר הרב, אין מה להתלהב מזה שיצאנו לגלות, והפכנו להיות רק אומה חושבת, כמעט בלי גוף. ומכל מקום, אבל לא הייתה ברירה. כמו שאומר הרמב״ם, בשיטתו לגבי הנזיר. האם להיות נזיר זה טוב או רע?
לא טוב.
לא טוב, אומר ידידיה. מה? צריך להקריב קורבן חטאת בגמר הנזירות. מחלוקת. הרמב״ן אומר שנזיר זה האידיאל. לא, לא, אני מדבר עכשיו באופן כללי, להבין את העניין שכאן כותר רבה. אומר, אתה יודע למה הוא מביא קורבן חטאת? כי הוא מפסיק להיות נזיר. אז זה מחלוקת. אז מה תעשה אתה הרמב״ם ממה שאומר הרמב״ן? הרמב״ם מסביר בדיוק, הוא אומר ככה, בטח שנזיר זה טוב, כשאתה חולה. כשאתה חולה. כיוון שהלכת לחומריות מופרזת, אז אתה עכשיו צריך תשובת המשקל. לך להתנזר, אפילו מדברים מוצרים. אבל כהנהגה קבועה לאדם, לא. כי הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, שישת את הרמב״ם היא שאין מה להוסיף ואין מה לגרוע ממה שהקדוש ברוך הוא ברא. מהדרכה של תורה. אל תחמיר, אל תקל. כי ברור מאוד שאם אתה מחמיר, ככה זה אצלו פשוט. אם אתה מחמיר מעבר למה שהתורה קבע, אני חותם לך שאתה מקל בדברים שהתורה החמירה. אני חותם, בלי, סוגר עיניים לא שואל. ואני אומר לכם מתוך ניסיון של מה שאני שמעתי, שזה תמיד ככה. חוץ מקדושים עליונים שהם בכלל שייכים למדרגה אחרת. אבל בני אדם רגילים שהם מחמירים בדבר אחד, אני סוגר עיניים ואני כבר אומר, אני יודע שיש דברים שהם לא מקיימים. למה? כי ככה הרמב״ם קבע. הרמב״ם אומר, הריבונו של עולם יותר חכם ממך. טוב, זה נכון, לא צריך להגיד, אבל זה הבנה פשוטה. ולכן אם הוא אמר את זה מותר וזה אסור, אם אתה תנסה לאסור את המותר, ברור שאתה מתיר את האסור. אבל זה חכם, זה תורה. מה שקבעו רבנן זה תורה. זה ברור.
עובדה היא שאנחנו מתוודים על זה ביום הכיפורים.
נכון. כשאנחנו אומרים...
מה שיתרת, עשרתי ממה
שיתרת. יופי! כל הכבוד ידידיה! שמעתם? דברי פי חכם, חן. ביום הכיפורים אומרים וידוי, מה שעשרת, איתרתי, ומה שאיתרת, עשרתי. זה לא נורא? איזה מין וידוי זה? מה שאיתרת, עשרתי. אז מה יש? שב ואל תעשה, מה קרה? אני לא יכול להחמיר על עצמי? תתוודא ביום הכיפורים. ולמה? כי אחד תלוי בשני. אם עשרתי מה שאיתרת, אז אני גם איתרתי מה שאסרת. שמעתם? זה עובר ביחד. ככה מגלה הרמב״ם. הבאטליה. אם אני אסרתי מה שאיתרת, ברור שאיתרתי מה שאסרת. זה שאלת הרמב״ם. אז לכן אומר הרב, טוב, זה באמת לא טוב מה שקראנו שהלכנו לגולה והפרזנו ברוחניות, ולא יכולנו לחיות חיים לאומיים מסודרים. צבא, תעשייה, חקלאות, בניין, יצירה. ומכל מקום, בתור רפואה לנטייה חומרית מופלגת, משמשת היא בכל אופן. כמו שהנזיר, אומר הרמב״ם, זה שיטה רפואית. מה לעשות? מה לעשות? אם אכל יותר, אוכל יותר מדי, אומרים לו, אדוני, דיאטה. מה, אני צריך לצום? כן. אבל אין סום כזה בתורה. נכון, אין סום כזה בתורה. התורה היא בשביל אנשים סטנדרט רגיל, אבל אם אתה שמן 180 קילו, אז יש צום שלא כתוב בתורה. מה לעשות? אחרת אתה עוד מעט תמות. כן, מה רצית?
מה שאנחנו
אומרים,
זה לא
לדברים,
זה לא
לחומרות של... לא, בטח שלא. עניתי כבר לזה. הרב כותב במוסר אביך, שסייגי החכמים גזירות דרבנן זה בעצם הדאורייתא בענפיו. זאת אומרת, החכמים לא המציאו כמו הטיפשים שחושבים שאומרים, אלא חכמים קראו את התורה עד הסוף. הם הבינו שלזה מתכוונת התורה, כי שמה יש גם איסור. לכן אתה תמצא בהרבה דברים דרבנן שיש מחלוקת אם זה דרבנן, זה דאורייתא. לדוגמה, מוקצה זה איסור דרבנן או דאורייתא? מחלוקת בין מי למי? בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. עיקר המוקצה, הרמב״ן אומר זה דאורייתא. איפה זה מופיע? זה מופיע בעניין המן. אשר תכינו, אכינו, ואשר תופו, אופו, ואשר תבשלו, בשלו. משה רבינו אמר לעם ישראל, לפני שבת תכינו. מה שלא הכנתם לפני שבת, יהיה לכם אסור בשבת. אומר הרמב"ן, זה דאורייתא. אומר הרמב"ן, לא. בעיקר זה, זה, זה גזירה דרבנן. אבל אתה רואה, למה? כי יש לזה יסוד בתורה. זה חכמים, לא החליטו טוב. אנחנו מחליטים שזה אסור. אנחנו ראינו אפילו בגמרא. שאי אפשר לחדש דבר שאין לו יסוד בתורה. כן, שבוע. כן, רואי. זה משהו אחר, כן, 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 לא, לא, הדבר הזה, זה שהאדם עולה למדרגה כזאת, שכבר לא צריכים להגיד לו מה לעשות. כלומר, חומרות של חסידות, זה לא שולחן ערוך. זה לא שולחן ערוך, אז איך? זהו, אני לא יכול להגיד איך להיות חסיד. אם אדם לא חסיד, אז אתה לא יכול להגיד לו, תשמע, אני אתן לך הלכות, הלכות להיות חסיד. אתה מבין? זה הבעיה. שיש אנשים שהם לומדים להיות חסידים. לא, אין דבר כזה. עלית, בשלב מסוים, אבל למה אתה ככה מתנהג? ככה נשמתי חש.
זה מסכת תרדית בסופית, וגם היא אינדיבידואלית לכל אדם כן. ואדם.
זאת אומרת, ככה אני מרגיש. ככה השם המתגלה בי, כן? מעורר אותי. אין לי, אני לא יכול, זה העניין של חסידות, זה אי אפשר להיות חסיד באופן ציבורי. זה החסידות, זה עניין התעלות אישית. אבל באופן כללי, למציאות הכללית, זה, יש כללים. כן, מה רצית? טוב. עכשיו, אומר הרב, כן. שמה? נכון, נכון. זה ההסבר למה זה לא טוב. זה ההסבר למה זה טוב, בוודאי.
על זה יש משפט, קדש את עצמך במותר לך.
כן.
אל קדש את זה בישורים.
כן, אבל איך? זה חידוש. שמעתם? לא ככה מסבירים מה שידידיה אמר בדרך כלל. לא ככה. או מזוהפך. קדש את עצמך במותר לך, זאת אומרת, אף על פי שזה מותר, תקדש, הכוונה תפרוש. אומר ידידיה, הכוונה קדש את עצמך, לא בדבר אסור, אלא בדבר המותר עצמו, תקדש את עצמך. זאת אומרת, אל תפסיק לאכול, אלא תאכל בקדושה. זה שיטת הרמב״ם. קדש את עצמך במותר לך, הכוונה תסתלק מזה. תפרוש מזה. ככה מסביר הרמב"ן, קדושים תהיו. אתה מבין? זאת אומרת, אף על פי שזה מותר. אז לא. אז מה אומר ידידיה לו? קדש את עצמך במותר. אל תוסיף איסור. במותר לך, קדש את עצמך. זה מדרגת הקדושה. על כן, אף על פי שהיחידים נטו לחומריותם, כפי מידת הכרח החיים ותוותיהם, בגלות, מכל מקום, האומה בכללה, לא הייתה לה שום עסק, לא היה לה שום עסק חומרי, מאז גלותה. והנה, עד עכשיו, בית ראשון, בית שני, הגענו לבית שלישי. כלומר, עכשיו. עכשיו מגיע לימים שלנו. והנה עתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, אילנו האות שכבר נתרפה המחלה הכללית. אתם שומעים? אם אנחנו הצלחנו עכשיו לשוב לארץ, לחזור לציון, סימן שנתרפנו מן המחלה שגרמה לנו גלות. אחרת לא היינו מצליחים לחזור. זה האות. גם בזמן בית ראשון, אחרי כמה זמן בית הזמן הוא נבנה? כמה זמן? 480, והיו תקופות שלא היה משכן. אם כן, אומר הרב, והנה אתה, בעת ההתעוררות של התחייה הלאומית, אילנו האות שכבר נתרפא המחלה הכללית. באופן שכבר ניתנה רשות לאומה להיות לה סייר בעניינים חומרים כלאותה. כלומר, מותר לנו עכשיו לחזור לחומריות. כדי לחזור לאיזון המתאים בין גוף לנשמה. ברור. אם מותר, אז זה חובה. הנטייה הראשונה מההפלגה הרוחנית אל החומרית, מוכחת להיות בהפרזה קצת לצד האחרון. וכשבזמן התחייה אנחנו חוזרים עכשיו לחומריות, ברור שתהיה הגזמה לצד החומריות. למה? תשובת המשקל. כי מכיוון שאלפיים שנה הפרזנו בצד ההפוך, ברור שבזמן התחייה, זה ברור שכדי להחזיר את השיווי משקל, תהיה תקופה מסוימת שנגזים בחומריות. וזה לפעמים מאוד כואב ומאוד מלכלך. כן, עכשיו, ממש עכשיו, בימים האלה, בדקות האלה, כרגע. עיין הכל. וזהו מקור חוצפה של עקבה דמשיכה. החומריות הזאת המופרזת בזמן הגאולה, זה חוצפה דמשיכה. לזה קוראים לזה חוצפה יזגה. חכמים בסוף מסכת סוטה. למה זה חוצפה? כי זה פורץ גדרים. איפה הצניעות? איפה הדינות? איפה לאכול במידה? רק מסעדות, רק פה, רק שם. אומר הרב, נו, אז מה יהיה? זה קצת מדיג. מכל מקום, לא יארך הזמן של הנטייה הקיצונית הזאת. למה? 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 בגלל השורה השנייה. שכחתם? בישראל, שיווי המשקל חקוק בעצם טבעו. אחרי שזמן מה נפריז בחומריות כדי לחזור לשיווי משקל, זהו, ברוך השם, קנינו חזרה את המדרגה הרצויה בענייני גוף, אז ברור שיבוא סוף וזמן לזה. כיוון שביסוד האומה מונח שיווי המשקל. דקה. על כן, אך ינוח השער של החומריות שמתפרצת באחרית הימים, רק תהיה מזה מנוחה, וילכו העניינים לצד המעלה והמשקל הראוי. עכשיו, הדבר האחרון. מה חובתנו לעשות עכשיו? הרב כתב כל מה שכתב בשביל הדוח שלנו. מה חובתנו לעשות עכשיו לאורך שאנחנו מבינים את זה? סוף סוף הבנת היסטוריה. ללמוד היסטוריה זה המקצוע היחיד המוזכר במפורש בתורה. זכור ימות עולם בינוש תובדו. אבל יש לזה מטרה. המטרה היא שאם אתה מבין, תדע להתמודד. על כן, בעלי ההשפעה צריכים למצוא את האורה הרוחנית, שיש בה נטייה החומרית, ואת מטרתה הפנימית, וכפי מה שיגלו זה ברבים, כן תתרפא מחלת החוצפה, ותאבד את סימני הרעים, ותתעורר האומה בכלל למציאותה הטבעית, ויגלה עליה הדר נשמתה. כלומר, אתה תשאל, אז איך נתגבר על המצב הזה של הפרזה החומרית שבאחרית הימים, שהרב כתב שאי אפשר לעקוף את זה. מוכח להיות, חייב להיות, לא נדלג על זה. אבל בסדר, זה לא תמיד נעים, וכמה זמן זה יימשך? אז יש לזה פתרון, אומר הרב. מי שמבין למה זה קורה, ומה המטרה של הדבר הזה, שזה להחזיר אותנו לבריאות הגוף ובריאות הנפש, כי על ידי חזרה למדרגה החומרית הרצויה, גם הרוח תתגלה, כמו שהסביר קודם. שכשיצאנו לגלות, הרוחניות נפגעה. ועל ידי שעכשיו אנחנו חוזרים, אמנם בתקופה מסוימת בהפרזה, לחומריות מתאימה למדרגתנו, אז באמת הרוחניות שלנו תרוויח. בדיוק ההפך ממה שחושבים. מי שיסביר את הדבר הזה, יסביר מה קורה, יסביר את ההבנה הזאת, וילמד את זה ברבים, אז הוא ממתיק את החריפות והוא מרפא את המחלה הזמנית של ההפרזה החומרית. והוא מרגיע את החוצפה דמשיכה. כי כולם, עכשיו, אם אתה בעצם תגיד, עבודק לבעלי החומריות, כל, אתם לא כלום, לא שווים כלום, אתם סתם אנשים גסים, חומריים, גשמיים, לא מעניין אתכם בכלל הרוח, אתם לא אנשים שווים כלום, קליפת השום, עוד פחות מזה, ואתם, במקרה הפחות טוב, אפילו לא שייכים לעם ישראל. מי שככה יציג את הדברים, מה הוא עושה? הוא מגביר את החוצפה. אתה רוצה יותר חוצפה? ככה תסביר את זה. אם אתה תסביר את ההפרזה החומרית בצורה לא נכונה, אתה מגביר את החוצפה. אתה תגרום שהחומריות תתגבר עוד יותר. שמעתם? הדבר הכי פרדוקסלי לכאורה שקיים. אם אתה כל הזמן מחרב ומגדב, אתה אומר, החומריות הזאת, זה כלם, הם לא שווים כלום, הם נובלים, הם לא רוצים לשמוע כלום. אז החומריות תתגבר. אם אתה מסביר את הסוד שבגילוי של הנטייה החומרית שבאחרית הימים, היא נרגעת. כי אז זה אומר, אתה מקבל, אתה מצדיק שיש באומה גם מדרגה של גוף, אז זה בסדר, מילינו את התפקיד, ואנחנו נרגעים. זה סוד כמוס עמוק מאוד, שכתוב בתורת הסוד, במילים לא כאלה. הרב עשה לנו כמובן מתנה מאוד גדולה, הוא לקח את תורת הסוד, ואמר את זה במילים שאנחנו יכולים להבין. כן, כי גם המהר"ל זה תורת הסוד. הרב כתב את זה במילים שמתאימות לדור שלנו, והמהר"ל קדם לו, ולפני המהר"ל קדמו לו, ולפני זה, והכל כתוב בשתי מילים במסכת סוטה, חוצפה יסגה. חוצפה יסגה, אני אומר, אמרנו לכם שחוצפה יסגה. כן, אבל לא הסברת למה חוצפה יסגה. ככה כתוב במסכת סוטה. כן, אבל למה חכמים הודיעו את זה? מה, כדי שאנחנו נמות מפחד? אמרו לנו את זה כדי שנדע איך להתמודד עם זה. זהו, הוא צריך לדורות בדיוק. שבת שלום.